נכון? פרק ז'. טוב, אז השתדלו נא להצטייד בספר. נסכם בקצרה לטובת אלה שמצטרפים אלינו עכשיו, ולטובת אלה שעבר עליהם חודש של בין הזמנים, שזה כמו נצח. נצח ישראל. הספר הזה כולו, נתיבות עולם, עוסק בבירור מידות בנפש האדם, והמהר"ל מתחיל את הספר אולי בנתיב החשוב ביותר, ואולי באחד מן החיבורים החשובים ביותר שיש למהר"ל, שנקרא נתיב התורה. מה עניינו של הנתיב הזה? עניינו של הנתיב הזה לברר את מה שאנחנו עושים כל הזמן. אנחנו כל הזמן לומדים תורה. זה ענייננו כאן, למי שבא ללמוד. ואדם לא די בזה שהוא לומד תורה, אלא בנוסף לכך הוא צריך להבין את הערך של מה שהוא לומד. כי מידת ההפנמה ומידת התועלת שיש לאדם במה שהוא לומד תלויה בהבנת הערך של מה שהוא לומד. זה כמו כל דבר בחיים. ככל שאתה מבין יותר את הערך של מה שאתה עוסק בו, אז אתה יותר מגויס לעניין שעבורו אתה פועל. והרבה פעמים אי הבנה בתורה או אי התמדה בתורה, או אי בהירות בתורה, כל זה נובע מסיבה אחת פשוטה, שאדם לא מבין עד הסוף את הערך של הלימוד הזה שנקרא התורה. שזה אגב לא פלא שהוא לא מבין את הערך. למה? כי הנטייה הפשוטה אצל כל אדם זה להשוות בין מה שהוא לומד, תורה, לבין דברים אחרים שהוא למד או לומד. מבחינתו, על אותו פעם, אדם אמר לי את זה כאן במפורש, נכון? הוא בא ללמוד רק חודשיים. זה אדם שלמד לימודים גבוהים, באקדמיה, באוניברסיטה, וכו' וכו', הרבה שנים הוא למד שם. הוא אמר לי אחרי חודשיים, אני לא חשבתי שבכלל אפשר לחדש לי משהו. ואני רואה שבכלל אני לא ידעתי כלל וכלל מה זה לימוד תורה. כי כל מה שעד עכשיו עסקתי בו זה היה לקנות ידיעות, וכאן אני פתאום גיליתי חיים. זאת אומרת, אדם, זה נטייה טבעית, זה פשוט, שאדם רוצה להשוות. אז כשהוא מתחיל ללמוד תורה, בסדר, אני יודע מה זה ללמוד. עד שאדם מבין שהוא נמצא בכלל בעולם אחר לגמרי, והממד של הדבר שהוא עוסק בו שונה בתכלית השינוי ממה שהוא הכיר עד עתה. אז החיבור הזה שנקרא נתיב התורה, למדנו מתוכו בזמן הקודם שישה פרקים, זה עניינו. עניינו זה לאט לאט לברר לאדם במה אתה עוסק בכלל. אתה לומד תורה, אתה לומד הרבה מקצועות בתורה, אבל מה זה? מה הדבר הזה פועל עליך? ומתוך זה כמובן, גם איך אתה צריך לגשת ללימוד תורה. כי אם אתה מבין בצורה אמיתית מהי תורה, אתה גם ניגש אחרת ללימוד הזה. אתה לא לומד תורה באותה צורה, באותה מידה, גם לא לפי אותה שיטה, שאתה לומד מקצוע אחר. כן, למשל אתן דוגמה, כדי שנבחין בהבדל. כל מי שלומד תורה ברצינות, יודע שהוא צריך לדגדג בכל מילה ומילה. למה משתמשים במילה כזאת ולא במילה כזאת, למרות שלכאורה זה נראים, הם נראות מילים נרדפות. אדם קורא ספר, אדם אפילו מנתח טקסט, אז הוא, אז בשבילו עכשיו, אם השתמש, מחבר במילה כזאת, מילה עיקר שתפסת את הכוונה של הכותב, אבל לא שבכל מילה מסתתר איזה סוד כמוס, שאם היה כתוב במקום זה משהו אחר, זה, בסך הכל מי שכותב, אז הוא רצה להשתמש במילה מליצית. כן? זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת, זה בדיוק מה שעכשיו הזכרתי, גם עניין המליצה. יש הרבה אנשים שחושבים שכשחכמים נותנים משלים, או כשהתורה משתמשת בסיפור מסוים, אז זה מליצה. מה עניין המליצה? לא שיש ערך לדבר מצד עצמו, יש ערך למה שהדבר מרמז עליו, קוראים לזה מליצה. אין דבר כזה בתורה מליצות, לא קיים. תורה זה לא מליצות, כלומר הדבר הוא נכון מצד עצמו, הוא חייב להיות נכון מצד עצמו, והוא חייב, וכשהוא בא כמשל, אז הוא מרמז לדברים נוספים שהם נכונים. והדברים האלה שהוא מרמז עליהם, הם נכונים ומרמזים לדברים נוספים, וכן הלאה. זה סדר אחר, סדר גודל אחר, לגמרי, רחבה מני ים. אבל לא יכול להיות שאני משתמש סתם במליצה, ואין ערך למליצה מצד עצמה, שכאילו, זה לא, מה שחשוב, זה לא הסיפור. לכן צריך לדקדק בדברי רבותינו, למה דווקא סיפרו סיפור כזה, ולא סיפור כזה, ולמרו את זה בצורה כזאת, בצורה כזאת, ולמה משתמשים במילה כזאת, במילה כזאת. כל זה, זה משהו אחר לגמרי, כי זה נוגע למציאות החיים. ולכן, כיוון שזה נוגע למציאות החיים של האדם, אז כל פרט פה הוא עקרוני, הוא חיוני. זה הנושא הזה של הצורך ללמוד את ערך התורה, זה מתברר אחרי הרבה זמן שאדם לומד. בהתחלה אדם, זה קוראים, לומדים, שואלים, מתרצים. צריך הרבה הרבה זמן להיות עסוק בלימוד תורה כדי להבין שבכלל אתה נמצא בעולם שונה לחלוטין. והמהר"ל קורא לזה שכל עליון, שכל אלוקי, שזה בכלל בדיוק נועד לרומם את האדם מעל מדרגתו הטבעית, מעל מדרגתו האנושית. זה העניין, זה המטרה האמיתית. המטרה שהתורה תיקח אותנו ותמשוך אותנו למציאות אחרת לגמרי, בעוד שכל החוכמות האחרות משאירות אותנו בעולם ובאדם עצמו. החוכמות האחרות לא יכולות להוציא אותנו מהעולם ומן האדם עצמו. אי אפשר, אין להם כוח כזה. אבל לתורה יש כוח כזה. אתה מתרומם בכלל למעלה מהמדרגה הטבעית. זה בדיוק המטרה של התורה. כן. אז אנחנו, כן, בבקשה. הרב הדגיש את
החשיבות שבהבנת דרך לימוד תורה, יכול להיווצר סיטואציה, יכול להיווצר תמונה של אדם ברובד השכלי, מבין את החשיבות של הלימוד, אבל זה עדיין לא פועל על הרגש. כלומר, הוא יכול להבין כל היום לשמוע כמה שזה חשוב ללמוד תורה, וזה חוקי עולם, והכל טוב יפה. איך הוא חבר לזה רגשית?
העניין של החיבור, זה באמת, השיטה של המהר"ל היא בדיוק לא ככה. היא לא להגיד לך, תראה כמה זה חשוב, אתה תשים לב, אתה תראה שבמה שלמדנו עד עכשיו, לא, זה הדבר כזה לא מופיע במהר"ל. כמה זה חשוב ללמוד תורה, והתורה תיתן לך כך וכך. זה לא שיטת המהר"ל. שיטת המהר"ל היא שיטת ההפנמה. זאת אומרת, לאט לאט לגלות את הרובדים הפנימיים של הדבר שאתה עוסק בו. עכשיו, במה זה קשור, איך זה בדיוק עובד שאדם גם יהיה מחובר רגשית לדבר הזה? אז זה באמת תלוי ב... זה תלוי בעומק, בעומק של העניין. ככל שדבר הוא יותר עמוק, אז הוא יותר, הוא יכול יותר לחדור לשכבות הפנימיות של מציאות האדם. מה שהרבה פעמים הדברים לא נוגעים לרגש, זה בגלל שהם נשארים מאוד שטחיים. אז הם לא נוגעים ברגש. הם לא פועלים על המציאות הנפשית של האדם. הם נשארים ברובד השכלי עקר. אבל זה לא חודר לנפש. זה דורש העמקה. העומק שבדברים הוא מאפשר לחבר גם את הרגש. זה דבר ראשון. הדבר השני שמאפשר לחבר את הרגש זה שהלימוד יהיה מלא טל חיים. זאת אומרת, לא מדובר בניתוחים שכליים, קרים, כמה שיהיו מפולפלים. אתם זוכרים, המהר"ל מתנגד לפלפולים שהם לא מביאים את האדם להבנת הפשט שבדברי התורה שבעל פה. למה הוא מתנגד לזה? בגלל זה. אחד מן הסיבות שהעיקריות של ההתנגדות לשיטת הפלפול, שלוקחים דבר, מתחילים לעשות תרגילים שכליים מאוד מחודדים, זה שאתה מגייס את השכל, אבל אתה לא נותן לתורה לפעול עליך במישור החיים. הלימוד צריך להיות מלא טל חיים. לכן הלימוד הוא תמיד כולל את הכל. הוא כולל את הכל, הוא כולל גם את הוויית החיים, הוא כולל את הוא כולל את ההבנה השכלית, אבל הוא כולל גם איפה אתה נמצא ביחס למה שאתה לומד. איפה כשאדם לומד, הוא צריך לראות האם הוא מזדהה, הוא לא מזדהה, הוא שייך, הוא לא שייך, הוא מבין שהתורה היא התורה שלו, ולא תורה כזאת שמלמדים אותו, אבל הוא באמת בחוץ. האם הוא חושב שהתורה זה איזה כלי שנותנים לו, אבל זה לא הוא עצמו. כשאנחנו מברכים על התורה אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, הסדר הזה שמופיע בברכת התורה אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, זאת אומרת שאם אתה לא רואה את עצמך כשייך לבחר בנו מכל העמים, זאת אומרת שאתה מראש בעצם תורה. כל אדם ואדם, כל מי שעוסק, כל מי שלומד תורה, זה בגלל שמראש הוא תורה. זה לא שהוא בחוץ, ועכשיו הוא מחפש כרטיס כניסה למועדון. זה לא נכון. ומראש כל אדם מישראל הוא תורה. אם הוא לא היה תורה, לא הייתה לו שום גישה, שום הבנה. ברור שהוא היה טועה. ברור שההבנה שלו לא הייתה נכונה. ולכן הגויים שעסקו בתורה במשך הדורות, מעולם לא הצליחו לחדור לתוך התורה. יש הרבה מקומות שעסקו בתורה. הגויים עסקו בתורה. למדו את התנך, עשו, כתבו ופרשו וכו' וכו'. הם אף פעם לא הגיעו לעומק התורה, לכן התורה אף פעם לא הצליחה להשפיע עליהם באמת עד כדי הופעת חיים של תורה. ולרוב זה גם היה זיופים, ובכלל לא שייך ולא מתאים ולא אמיתי וכו'. למה? בגלל שהם לא שייכים. בגלל שהם לא באים מתוך מי ששייך לתורה. אנחנו באים ללמוד תורה מתוך שאנחנו תורה. אנחנו תורה, כיוון שאנחנו תורה, אז אנחנו עוסקים במה שאנחנו. אם אתה יודע שאתה תורה, אז אתה עוסק במה שאתה. אז זה כבר הופך להיות הרבה יותר שייך לרגש, הדבר הזה. שאני שייך, אני תורה. אם לא הייתי תורה, אז באמת אני יכול להסתכל כמו כל טקסט, אנשים שיכולים ללמוד תרבויות העולם, היום זה מאוד מקובל, זה מאוד נפוץ. לומדים תרבויות כל העולם, אחד לומד תרבות סינית, השני לומד תרבות יפנית, השלישי לומד תרבות דרום אמריקאית, וכולם מומחים גדולים ויכולים לעשות הרצאות שלמות. אבל זה לא הופך להיות תרבות של חיים, כי זה בא מבחוץ, כי אתה לא שם. כי אתה באמת לא, אתה לא שייך לזה בנימי הנפש שלך. אבל כשאנחנו לא